אוקיי, בשיעור הקודם סיכמתי פחות או יותר את שני המנגנונים שראינו לגבי התניה, וראינו שיש כאלה שמבינים שהתניה זה בעצם החלת חלות לצדדים. זאת אומרת, אם קורה משהו אני מכיל את החלות, אם לא קורה משהו אז אני לא מכיל את החלות. וזה רבנו תם והריטב"א ועוד. יש כאלה שלומדים כמו רי שהתניה זה החלת חלות מלאה, לא לצדדים, ויש מנגנון שמטרתו לעקור את החלות אם קורה או לא קורה משהו. ובעצם הטענה הייתה שנוצר פה, החלות בעצם נוצרה, ואחר כך משהו אחר צריך לעקור אותה. ברור שההנחה בבסיס התפיסה הזאת, ואמרתי שזו התפיסה לדעתי היותר פשוטה, התפיסה השנייה היא בעייתית, אני הסברתי גם למה, לפי התפיסה הזאת בעצם יוצא שהחלות שאותה אני מכיל זה איזשהו סוג של מציאות. ובמציאות הזאת האישה מגורשת או מקודשת או שנעשה קניין או מה שלא יהיה, וליד זה אני יוצר את השדים, כן, של רב שלמה פישר, שיכולים לעקור את החלות אם קרה משהו ולא לעקור אם לא קרה. בעניין הזה אני רוצה עוד לחדד יותר את התמונה, על ידי כניסה קצת יותר למשמעות של של התמונה הזאת. ואני רוצה להסביר את ההסתכלות המטה הלכתית שעומדת בבסיס התפיסה הזאת, והטענה שלי היא שההלכה בעצם רואה את הפעולות המשפטיות כאיזשהו סוג של שינויים במציאות. זה להבדיל ממערכות משפט רגילות אחרות, שהן בעצם רואות את הפעולות המשפטיות ואת הסטטוס המשפטי כקביעות, קונבנציות חברתיות. אנחנו מסכימים שאתה הבעלים, אתה לא הבעלים. אוקיי, מה שאנחנו נקבע, זה מה שיהיה. מבחינת ההלכה, זה לא כך. מבחינת ההלכה, יש עובדות, והעובדות הן שזה שלך, או שהיא מגורשת, או שהיא לא מגורשת, ואת העובדות האלה, עכשיו, בשביל לשנות אותן, צריך לשנות מציאות. לא מספיק לעשות הסכמה כזו או אחרת, שפה יש קניין ושם אין קניין. יש פה משהו שהוא בעצם, אפשר לומר, מטאפיזי או מטא-משפטי, איזשהו סוג של מציאות שההלכות המשפטיות רק משקפות אותה, בעצם את המציאות הזאת. אני רוצה להדגים קצת את הדברים האלה, תהיה להם גם השלכה על ההמשך. אז אני אתחיל אולי, עם טענה, עם כמה, אז אני רוצה לדבר טיפה על המושג חלות. זה מאמר אחד הראשונים שכתבתי. אני רוצה לדבר קצת על המושג חלות. כשאתה שומע שיש על האישה חלות אשת איש, או חלות גרושה, או חלות תרומה על הפירות, או חלות קניין על שדה או על חפץ, או משהו כזה, מה בעצם הדבר הזה אומר? אז על פניו, זה בסך הכל נראה כמו אמירה או מילים נרדפות ל... החפץ הזה הוא שלי, האישה הזאת מגורשת, מקודשת, התבועה הזאת זה תרומה, וכן, זאת אומרת, יש אוסף של הלכות שנוגעות לאובייקטים האלה, ואנחנו קוראים לזה שעל האובייקטים האלה יש חלות כזו או אחרת. אבל אני רוצה לטעון שבהלכה לפחות זה לא המצב. אז אני אתחיל אולי עם גמרא בגיטין. הגמרא אומרת, בדף מבית עמוד בית, השאלה האם יש דין קנס במעוקב גט שחרור. כן? יש לנו עבד כנעני. עבד כנעני בעצם, גיטין, מבית עמוד בית. אז הגמרא אומרת, אוקיי, בסדר, רואים? הגמרא אומרת ככה, היא באה אליהו, בדף מ"ב, ועוכב גט שחרור, היא באה אליהו, מעוכב גט שחרור, יש לו קנס או אין לו קנס? מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שכשיש עבד כנעני, נדבר רק על עבד כנעני, לא על עבד עברי, אז היחס שלו לאדון שלו מורכב משני חלקים, שנקראים בלשון הראשונים והאחרונים, קניין איסור וקניין ממון. מה זאת אומרת? העבד הזה יש לו קודם כל הוא רכושו של האדון. האדון יכול לעשות בו מלאכה, מה שהוא קונה קנה אדונו וכן הלאה. ודבר שני, העבד הזה יש לו סטטוס איסורי. הוא חייב במצוות כאישה, הוא יכול לעשות שפחה כנענית, כל מיני דברים כאלה. טוב, שפחה כנענית זה גם בעבד עברי. בכל אופן, אז יש לו סטטוס איסורי, הוא חייב במצוות כאישה, כרגע לצורך הדיון. שזה גם כן תוצאה של אותו עבד, הוא בעצם חצי יהודי, ויש דיון האם הוא יהודי מופחת או גוי משודרג. כן? חייב במצוות כאישה או פטור ממצוות שאישה פטורה מהן. זה שתי אפשרויות. אם למשל לא תקיפו פאת ראשכם, אז האישה לא פטורה מזה, זה רק לא שייך אצלה. אבל בעבד זה כן שייך. אז אם הוא חייב בכל המצוות שאישה חייבת, אישה לא חייבת בלא תקיפו, אז גם הוא לא חייב. אבל אם הוא פטור ממצוות שאישה פטורה מהן, אין פטור על אישה מלא תקיפו. אז הוא לא יהיה פטור, הוא יהיה חייב. אז זה הנפקא מינה, רב קיוויגר אומר שזה מחלוקת בבלי וירושלמי, וכן הלאה. בכל מקרה, אז עבד הוא בסטטוס ביניים כזה, וזה סטטוס איסורי. עכשיו, יש מצב שבו אני מפקיר את העבד. אם אני מפקיר את העבד, אז הזכויות הממוניות שלי בעבד פקעו. אוקיי? עכשיו, נשאר הסטטוס האיסורי שלו. כי זה לא פג עד שאני לא נותן לו גט שחרור. כשאני נותן לו גט שחרור, הוא בעצם הופך ליהודי. אבל כל עוד לא נתתי לו גט שחרור, הסטטוס שלו, הסטטוס האיסורי שלו, זה סטטוס של עבד. אבל זכויות ממוניות בו אין. עכשיו, זה נקרא מעוכב גט שחרור. עבד כזה שרבו הפקיר אותו, הוא נקרא מעוכב גט שחרור. עכשיו שואלת הגמרא, יש לו קנס או אין לו קנס? כן, מה קורה אם בא שור שלי והורג את המעוכב גט שחרור, את העבד הזה? אז בדרך כלל, אם הוא הורג עבד רגיל, אז הוא נותן 30 כסף לאדוניו. זה קנס. אוקיי? אבל אם העבד הזה הוא מעוכב גט שחרור, אז הגמרא שואלת, יש לו קנס או אין לו קנס? כי הרי האדון שלו הוא כבר לא באמת אדון שלו, הוא הפקיר אותו. עכשיו, למי תשלם את הקנס? לעבד, העבד מת. יורשים אין לו, כי הוא עבד. אז אין למי לשלם. זה אומר, יש לו קנס או אין לו קנס? כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו המרחמנה, ואיליו אדונו, או דילמה כיוון דמחוסר גט שחרור, אדון קרינה בי. הוא עדיין נקרא אדון. למה? כי הוא עוד לא נתן גט שחרור. עכשיו, איך הוא נקרא אדון? אם אין לו שום זכויות בעבד. אין לו שום זכויות קנייניות. יש לו סטטוס איסורי של העבד. באיזה מובן אני עדיין נקרא האדון שלו? אז תראו פה את התוספות. אולי עוד קטע אחד רק נקרא. תשמע, בהמשך הגמרא, הגמרא מנסה לפשוט את העניין. הפיל את שינו ושימה את עינו, מדובר על מעוכב גט שחרור. אז אם הוא הפיל את שינו ושימה את עינו, הרי עבד יוצא ב-24 ראשי איברים. אז הוא פגע בראשי איברים שלו. אז כתוב יוצא בשינו ונותן דמי עינו. והיא אמרתי יש לו קנס, הוא קנס לרבו. השתה חב לי באחריני, יאה ולי לרבי. חבל בי רבי גופי, יאיב לי לדידי. אז הוא משלם לו את דמי עינו. עכשיו, אם כשאחרים חובלים בו, אז הכסף הולך לאדונו. כן? אז כשהאדון עצמו חובל בו, אז הוא משלם לעבד. אז על זה אומר התוספות. חבלי באחריני, יהב אלי לרבי. גמרא מניחה שאם אחרים חובלים בעבד, במורכב גט שחרור, למי הם משלמים? לאדון. ולכן אומרת הגמרא, אם האחרים שחובלים בעבד משלמים לאדון, אז אם האדון עצמו חובל בו, אז הוא צריך לשלם לעבד, אז ודאי שזה צריך להישאר אצלו, נכון? ככה אומרת הגמרא. אבל יש לה הנחה שאם אחרים חובלים במעוקב גט שחרור, אז זה הולך לאדון. אז אומר התוספות, אבל גם זה מעשה ידיו לעצמו. הרי מעשה ידיו של העבד הם לעצמו, הוא לא שייך ממונית לאדון. אז כשאתה חובל בעבד, מה פתאום משלם לאדון? למה הגמרא מניחה שמשלמים לאדון? כל הדיון של הגמרא זה עם הכנס. אבל החבלה ודאי הולך לאדון. למה? הוא לא באמת האדון שלו. אז אומר התוספות, כיוון דקנסה לרבו, חבלה נמי לרבו. דמלי קטלי כולו, ומלי קטלי פלגה. וכיוון שהכנס הולך לרבו, אז החבלה גם היא הולכת לרבו. כי מה זה משנה? כנס זה כשהורגים אותו. וחבלה זה כשחובלים בו. מה ההבדל אם הורגים את כולו או הורגים את חציו? חבלה זה כמו להרוג את חציו. אז לכן זה הולך לרבו. שואל על זה הפני יהושע. זה ויכוח שהיה לי עם המגיד שיעור שלי בישיבה. מהרבה שנים. מה? אני חושב פותר את הפני יהושע. מה? הנה, התוספות הזה. התוספות, דיבור המתחיל חבלי באחריני. וקשיה לי. הקאטי מי דמי. מה זה הסברה הזאת של מה לי קאטלה כולה, מה לי קאטלה פלגה? ביש למה קאטלי כולי, דחיוב 30 של עבד אבי כנס, דאפילו אינו שווה אל השקל, נותן 30 סלעים, ולא מחייב אלא מגזרת הכתוב. אם כן, יש לספק שהתורה זיקתה לאדון, זה הכנס, אף על גב שאין לו עוד שום זכות ממון בזה, בזה העבד. בכל מקום, כיוון דעדיין נקרא אדון לעניין הגוף, ממילא זכה בכנס מגזרת הכתוב. אבל בקטלי פלגה, כגון בחובל או סימה אינו, שהחיוב הוא חמישה דברים, וכולם ממון גמור לכל הפוסקים זולת הרמב״ם זל, שסובר דנזק וצער רבי כנס, אבל עדיין ממון זה, זאת אומרת, נזק זה ודאי ממון. ואם כן, מאיך איתיתי יזכה בו הרב, כיוון שאין לו עוד שום זכות ממון. ואפילו בעבד גמור היה שורת הדין נותן שהחובל ייתן לו חמישה דברים, ואפילו בושת, דאחיו במצוות. ואז הוא עובר שבט וכולי. הוא אומר, מבינים את הקושייה? הוא אומר ככה, תוספות מדמה חבלה שמישהו חובל בעבד המעוקב לכנס. כי כנס זה כשהורגים אותו, וחבלה זה כשהורגים את חציו. זאת אומרת, זה לא דומה. כשהורגים אותו, אז התשלום למד של עבד הוא כנס. איך אני יודע את זה? כי התשלום הוא סכום קצוב. לא תלוי בשאלה כמה שווה העבד. והכלל בידינו שתמיד כאשר החיוב הוא סכום קצוב, אז זה כנס. זה לא ממון. עכשיו, כנס זה תשלום עונשי. תשלום עונשי הוא לא פיצוי. זה עונש. עכשיו, אם זה עונש, אז אתה הרי רוצה להעניש את הבן אדם ששורו הרג את העבד. נכון? העבד מת. לעבד אתה לא יכול לתת את הכסף. ואתה רוצה להעניש אותו. הוא לא משלם לעבד כדי לפצות את העבד. הוא משלם כי הוא צריך להיענש, והעונש הוא עונש ממון. אז מאוד הגיוני, תן את הלמד של עבד לאדון. כי צריך לשלם בכל מקרה. לא בגלל שאתה מפצה את האדון על מה שקרה לו. אבל חבלה זה תשלומי נזק. בתשלומי נזק אתה צריך לפצות את מי שנזק. מי נזק פה? האדון אין לו שום זכות, הוא לא יכול לעבוד בעבד, לא יכול כלום. מה אכפת לאדון אם לעבד הורידו יד או הורידו עין? זה לא עניינו בכלל, הוא לא נזק מזה בכלום. מי שנזק זה העבד. אז אתה צריך שלם לעבד. איך אפשר להגיד מה ליקט לכולה, מה ליקט לפלגה? מה הדמיון בכלל? אוקיי? ואני ראה, זה באמת לא מקשה השעה סחה, משבט וריפוי ובושת וצער, אלא מנזק לחוד. כיוון שהגוף עדיין לרבו, נראה לשס, וכיוון דגל יקרא בשלושים של עבד שהוא לרבו, כל אחד הנקרא אדון, הוא עדין לנזק. זה מה לקראת לכולה, מה לקראת לפלגה? מה זה הדבר הזה? מה הוא אומר פה? הוא חוזר על הדין שעליו הוא הקשה, ולא משנה שום דבר. מה, הפכת את סימן שאלה לסימן הקריאה, כן? סימן שאלה, אתה מותח אותו, הופך לסימן קריאה. מה ענית? הרי אתה מסביר לי שכנס זה לא פיצוי, אז לכן אפשר לשלם לרבו. אבל החבלה היא פיצוי. מי נזק פה? העבד נזק, לא האדון, הוא לא שייך לאדון כבר ממונית. אז הטענה שלי, אני חושב שמה שהפני יהושע מתכוון זה ככה. הרי הוא אומר, זה באמת לא מקשה שעשה חמישבת וריפוי בושת וצער, אלא מנזק לחוד, כיוון שהגוף עדיין לרבו. מה הוא מתכוון לומר פה? העבד שייך לרבו. אין לו שום זכות, הוא עבד. אין לו שום השלכה לזה שהוא שייך לרבו. נכון? אין לו שום השלכה. אבל הוא האדון. יש לו בעלות על הגוף ללא שום פירות. זאת אומרת, אין לו שום שימוש, שום תועלת. הוא לא יכול להוציא מהעבד, אבל גופו של העבד שייך לאדון. מה? שייך. יש זיקה ביניהם, שם אני חותר. כן? ואז הטענה שזה יכול להתקיים גם בלי שיש לי איזשהם זכויות, שאני יכול להפיק מהעבד תועלת כלשהי, תועלת ממונית כזו או אחרת. ואז מה? כמובן צריך עוד הנחה פה, זה לא מספיק. צריך עוד הנחה שתשלומי חבלה הם לא פיצוי למי שנזק. הם פיצוי לבעל החפץ שנזק. ובעל החפץ שנזק, גם במעוקב גט שחרור זה האדון. השומה, כמה משלמים, זה לפי הנזק. משלמים את הנזק, את העבד, כמה שווה הנזק הזה. אבל למי משלמים? הנמען של התשלום, זה לא בהכרח מי שנזק, אלא זה בעל החפץ שנזק. עכשיו, בדרך כלל זה אותו אחד. בעל החפץ שנזק הוא מי שנזק. אבל במקרה של מעוקב גט שחרור, זה לא. בעל החפץ שנזק זה האדון, למרות שמי שנזק זה העבד. אומר הפני יהושע, לכן התשלום הולך לרבו. אם אתה אומר שהכנס לרבו, אז גם החבלה לרבו. ולמה? כי זה שהכנס הולך לרבו, מה שמר, 30 כסף ושלם לאדוניו, כתוב. ואם אתה אומר שבמעוקב הכנס הולך לרבו, מה זה מוכיח? שרבו הוא עדיין אדוניו, למרות שכבר אין לו שום זכויות. אם זה ככה, אז גם החבלה, מה לקראת לכולה, מה לקראת לפלגה? זאת הטענה. אז אני, כשהיה לי ויכוח על זה עם המגיד שיעור שלי, איך להבין את הפני יהושע הזה, אז הלכנו לדין תורה, אצל מגיד שיעור אחר. והוא ייצג אותי. הוא אמר משהו אחר, שהוא לא מבין, אבל הוא לא הסכים לקבל את מה שאני אמרתי עכשיו. אז הוא ייצג אותי בתור הסנגור, בפני המגיד שיעור האחר. הוא אמר לו, הוא שאל אותו, למה לשון הראשונים והאחרונים, זה שמעוקב גט שחרור, זה נקרא שיש לי בו קניין איסור. או בכל עבד, יש לי קניין ממון וקניין איסור. למה שניהם נקראים קניין? יש קניין ממון, ויש סטטוס איסורי. למה קוראים לזה קניין איסור? הטענה שלו הייתה, הוא ייצג אותי, הטענה שלו הייתה שזה נקרא קניין איסור, כי בעצם הטענה היא שברגע שהפקרתי את העבד, הפקרתי את כל הזכויות שיש לי בעבד. אבל גופו של העבד נשאר שלי כמו שהיה קודם. ולכן יש לי בו קניין הגוף. רק לקניין הגוף הזה אין שום השלכות ממוניות. אבל עדיין אני האדון. יש לזה השלכות איסוריות. ולכן, הנקודה היא לא ההשלכות האיסוריות. הנקודה היא מה שמחולל את ההשלכות האיסוריות. יש לי בו קניין הגוף, ממילא הוא עדיין עבד. והראיה, שמי יכול לשחרר אותו מהסטטוס האיסורי של עבד? רק אני. אם אני נותן לו גט, אז הוא יוצא לחופשי והוא נהיה בן חורין, יהודי. אם אני לא אתן לו גט, תלוי בי. אם אני אתן לו את הגט, אז הוא יוצא לחופשי. אם לא, אז לא. הפקרתי, אני לא, שום דבר לא שייך לי, אני לא יכול לעבוד בו, מה שהוא זוכה לא קנוי לי, אין לי שום זכויות ממוניות בעבד. ובעצם, מה בעצם הוא אומר פה? שכאשר אני אומר שיש לי בעבד קניין ממון וקניין איסור, בעבד רגיל, לא במעוקב. זה בעצם אומר, אתם יודעים, בהלכה אנחנו מבחינים בין קניין הגוף, לבין קניין פירות. קניין לגוף, הכוונה שהדבר עצמו שייך לי. קניין פירות זה הזכויות או מה שאני יכול להפיק מהדבר. למשל, אם אני משאיל למישהו פטיש, אז בפשטות הפטיש, גופו של הפטיש עדיין שייך לי. אבל הזכויות שימוש הם של השואל. נתתי לו להשתמש, לפחות את התקופה שנתתי לו את זה. עקרונית, אני גם יכול למכור לו את הקניין של הגוף לפירות ולהשאיר אצלי את הגוף. זאת אומרת שהפירות שיש לי בדבר, בשדה או בחפץ, הם תוצאה של העובדה שיש לי בו קניין הגוף. אבל קניין הגוף לא מותנה בזה שיהיה לי פירות. יכול להיות מצב שיהיה לי קניין הגוף בלי שיש לי זכויות, בלי שיש לי פירות בדבר. ועדיין קניין הגוף הוא שלי. וזה המצב במעוכב גט שחרור. כשאני מפקיר את העבד, אין לי יותר זכויות ממוניות בעבד. אבל זה לא אומר שקניין הגוף פקע. קניין הגוף בעינו עומד. ולמה? זה מה שאמרתי קודם, שזה מה שכתוב פה. מה שכתוב פה, זה שכשאני אומר שאני בעלים על העבד, זה לא רק קיצור לאמירה שיש לי בו אוסף זכויות ממוניות. ככה בדרך כלל מבינים את זה. מה זה נקרא להיות בעלים? שאני יכול לעשות בו שימוש, אחרים אסור לעשות שימוש, שמה שהוא קונה שייך לי, ואת כל הזכויות הממוניות שיש בעבד שייכות לי. זה המשמעות של אני בעלים על העבד. התפיסה של ההלכה היא לא כזאת. אני בעלים על העבד, פירושו יש זיקה מטה-הלכתית, או מטאפיזית, ביני לבין העבד, כתוצאה מהזיקה הזאת, בדרך כלל, יש לי גם זכויות ממוניות בעבד. אבל גם אם אני אבטל את הזכויות הממוניות, אני אפקיר את העבד, הזיקה בעצמה נשארה. והנה הנפקמינה, שמי שחובל בו, יצטרך לשלם לי. מי שהורג אותו, הכנס הולך אליי, כי אני עדיין האדון. למרות שזאת בעלות שלא נותנת לי שום זכות ממונית. כלום. אז מה המשמעות של הבעלות? אם היית שואל מישהו היום, האם אני יכול להיות בעלים על משהו בלי שיש לי שום זכות ממונית לגביו? לא. באיזה מובן אתה בעלים? בעלים פירושו להיות זה שהזכויות הן שלו. זה נקרא להיות בעלים. אז איך יכול להיות שאני בעלים בלי שיש לי שום זכות? התשובה, כי בתפיסה ההלכתית, בניגוד לתפיסה המשפטית המקובלת, בתפיסה ההלכתית שאני אומר שאני בעלים על דבר כלשהו, אני בעצם טוען שיש זיקה מטאפיזית ביני לבינו. לזיקה הזאת בדרך כלל יש השלכות משפטיות. וההשלכות הן שיש לי זכויות ממוניות. אבל לפעמים ההשלכות לא תהיינה. כשאני מפקיר את העבד. הזיקה שיש ביני לבינו לא פוקעת עד שאני לא נותן לו את הגט שחרור. ואז גם כמובן קניין האיסור פוקע.
הזיקה נפרדת פעולה
משפטית? מה?
הזיקה
נפרדת פעולה משפטית? מה זאת
אומרת פעולה
משפטית? במקרה שלא מעוכב, במקרה של עבד רגיל. אם אני נותן את הגט, ברגע שאני לא בעלים על הגוף, גם הקניין, גם הזכויות לא שלי. זה, זה, זה מנתק את הזיקה ביני לבין, ומילה גם הזכויות לא שלי. אבל, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי זכויות בלי שיש לי בעלות על הגוף. אבל יכול להיות שיש לי בעלות על הגוף בלי זכויות. אגב, זכויות בלי בעלות על הגוף, קניין פירות לבד, באמת אין בהלכה. מה שיש זה גוף לפירות. חייב להיות משהו בגוף שממנו נגזרות הזכויות, הפירות. אין דבר כזה בעלות על פירות לבד. יש טז על סחירות, שהוא רוצה לטעון שסחירות זה בעלות על פירות, אבל זה גם זו שיטה יחידאית. בדרך כלל, כשמדברים על קניין פירות, הכוונה היא קניין גוף לפירות. כן, פירות זה דבר שאין בו ממש, אתה לא יכול להיות בעלים על פירות, על שימושים, מה זה בעלים על שימושים? בעלים צריך להיות על דבר, יש בו דבר מוחשי, דבר, כן, על אובייקט, לא על אפשרויות שימוש. יכול להיות חוזה, אתה מקנה לי את הרשות להשתמש, אבל לא יכול להיות בעלים, על השימושים, אין בעלים על השימושים. אז זה בעצם אומר שמושג הקניין בהלכה הוא קודם כל מטאפיזי. אחרי שיש לי זיקה מטאפיזית, זה נותן לי זכויות. ההשלכה היא שלפעמים אני יכול לבטל את הזכויות, להפקיר את העבד, ועדיין אני נקרא אדונו של העבד. עכשיו, הרוגת שובר, בבבא קמא בדף י' ז', ספנת פאי נחש ליקוטים על המסכתות, אז הוא מביא שם שתי דוגמאות לתפיסה הזאת. מה? מה? כן, אבל איפה ההשלכה? אתה צריך להביא נפקמינות. כל קניין זה עכשיו ככה, אבל אני מחפש נפקמינות. איפה אני אראה את זה, הלכתית? זה שיש לך פילוסופיה כזאת או פילוסופיה אחרת, זה שתי תפיסות פילוסופיות. שאלה אם יש נפקא מינה יוסתית ביניהן. אז הוא רוצה לטעון שני דברים. דבר ראשון, כאשר שור שלי מזיק ממון של מישהו אחר, אני חייב לשלם. וידועה חקירת האחרונים, למה אני חייב לשלם? האם אני חייב לשלם בגלל שהתרשלתי בשמירה? אונס או אחריות על זה שהתרשלתי בשמירה, אני חייב לשלם? או לא? עצם העובדה שהשור הזה הוא שלי, אם הוא הזיקה, מוטל עליי לשלם. כל שור. עכשיו, ברגע שאני שמרתי כמו שצריך, אז יש לי טענת פטור. קודם כל עקרונית, אם הוא הזיק, זה קודם כל מחייב אותי. עכשיו, צריך לדון, אם הוא שור מועד, צריך שמירה כזאת, שור טעם, צריך שמירה כזאת, אבל זה, רק, זה כבר טענות לפטור. זאת אומרת, אם אני טוען ששמרתי כמו שצריך, אני יכול אולי להיפטר. אבל החיוב בעצמו לא נובע מהרשלנות שלי בשמירה, אלא נובע מעצם העובדה שאני הבעלים של השור. אם לא התרשלתי, אני אוכל לטעון שאני פטור. זה טענה לפתור אותי, בסדר? כמינה, למשל, אם יש, השור שלי הזיק את השור שלך, לכולם יש שני עדים שהשור שלי הזיק את השור שלך. אבל אני טוען ששמרתי כמו שצריך. ואתה טוען שלא. אז האחרונים אומרים, זה מחלוקת פני יהושע וחזון איש, האחרונים טוענים שהמחלוקת תלויה בזה. אם עצם העובדה ששורי הזיק מחייבת אותי, וכשאני טוען ששמרתי כמו שצריך, אני בא להיפטר, אז נטל הראיה הוא עליי, תוכיח ששמרת כמו שצריך, כי קודם כל אתה חייב. אתה רוצה להיפטר? תביא ראיות שנפתור אותך. אבל אם החיוב הוא בגלל שהתרשלתי, אז תביא אתה ראיה שהתרשלתי, המוציא מחברו עליו הראיה. אתה רוצה שאני אשלם לך. אם אתה רוצה שאני אשלם לך, תביא ראיות שהתרשלתי. אז הנפקא מינה, אפשר לדון על הנפקא מינה הזאת, אבל רק כדי לחדד, זה מספיק לעניין. אז אומר הרוגע שעובר, מה רואים כאן? מה פתאום זה שהשור שלי הזיק מחייב אותי, בלי קשר לשאלה אם התרשלתי? כיוון שאם יש זיקה ביני לבין השור, המעשים של השור מחייבים אותי. כן, שמעתי פעם רב שלמה פישר, הוא אומר ש... זה כתוב בבית ישי, בקצרה. הוא אומר ש... גם אדם המזיק, הרי אדם המזיק חייב באונס. עכשיו, גם אדם המזיק, מה זה אדם המזיק? מי זה האדם? האדם זה לא גופו. האדם זה הנפש שלו. אם האדם ישן, מי שיזיק זה גופו, לא הנפש שלו. אז למה הוא חייב? אדם המזיק חייב באונס. כן? מי שנרדם ועבד מחייקו והיא נפלה והיא זיקה, גמר בבא קמא, אומרת שהוא חייב. אדם המזיק חייב באונס, אדם מועד לעולם. עכשיו, זה גופי, מה אתה רוצה ממני? כי הגוף שלי הוא הפריפריה שלי, זה לא אני. אני זה הנשמה שלי, הנפש שלי. הגוף זה איזשהו סוג של פריפריה, שאני אחראי למה שהיא עושה. אוקיי? הממון הוא גם פריפריה שאני אחראי למה שהוא עושה. ההבדל הוא שהגוף שלי הוא פריפריה יותר קרובה. אז על זה אני חייב אפילו אם הייתי אנוס. בממון זה פריפריה יותר רחוקה. אז שם יש לי אחריות, אבל אם שמעתי כמו שצריך, וזה קרה באונס, אז פותרים אותי. אבל עדיין היסוד של החיוב, הוא פשוט בגלל שהממון הוא פריפריה שלי. אוקיי? שזה בעצם מה אומר? שזה לא קשור בכלל לזכויות שיש לי בדבר. נכון? עצם העובדה שזה ממוני, שאני הבעלים שלו, זה אומר שאני אחראי למה שהוא עשה. אם הוא עושה משהו, אני חייב לשלם. זה הרוגע שהוא אומר, הנה, אז אנחנו רואים שהזיקה של בעלות בהלכה היא זיקה מטאפיזית. היא לא קשורה לזכויות ממוניות. נפקא מינה, אם יהיה שור שהוא שלי בגופו, אבל הפקרתי את כל הזכויות שלי בו, כמו במעוקב גט שחרור, כן? אני עדיין חייב בנזקיו. עדיין חייב בנזקיו. וכן, נפקא מינה, למשל, אם נתתי את השור, השאלתי את השור, ונתתי אותו לשמירה. השור הזיק, אוקיי? אז מחייבים את השומר, לא אותי, אוקיי? אבל, שאלה למה? יש כאלה שאומרים, לא מחייבים אותי, כי בעצם לא שלי. לעניין השימושים הוא של השומר. יש כאלה שאומרים, לא, יש לך פטור בגלל שהשומר לקח את זה על עצמו. באופן בסיסי אתה זה שחייב. ברמב"ם כתוב שאתה ממש חייב. אבל זה הטענה, יש זה טעות סופר, יש פה איזה בעיה. לא משנה, יש שם כסף. אותו דבר, מה ההבדל? אוי, זיק, רק את האדם, כל החיובים של שור, זה לא משנה. אז ה... מה? עובדים את
שור.
כן, למה לא? כן, שור המדבר, בעצם. שור המדבר שהזיק, אז תופסים את השור, שור הפקר. תופסים את השור, והנזק משלם מגופו, שור תם. אז הטענה של אורגצ'ובר זה שבעלות היא בעצם קודם כל זיקה מטאפיזית, בלי קשר לזכויות הממוניות, והראיה שיש לה גם השלכות שלא קשורות לזכויות הממוניות, האחריות שלי לשלם כשהוא מזיק. השלכה נוספת שהוא מביא שם זה שביתת בהמתו. שביתת בהמתו בשבת. שביתת בהמתו בשבת, האנשים לא כל כך מכירים את הדין הזה, אבל כאשר הבהמה שלי עוברת איסור בשבת, היא עושה מלאכה אסורה בשבת, אני עברתי איסור דאורייתא. לא כשאני חורש באמצעות הבהמה. כן, זה משהו אחר. אלא זה נקרא מחמר, כשאני עושה פעולה באמצעות הבהמה. לא, שביתת בהמתו פה, הבהמה הולכת ומוציאה חפץ ברשות היחיד לרשות הרבים. בלי קשר אליי. אני עברתי איסור תורה. זה נקרא שביתת בהמתו. אוקיי? בלי קשר לשאלה אם היא עשתה את העבודה שלי או לא עשתה את העבודה שלי. יש קצת מחלוקות בראשונים פה, שכן מחברים את הדברים למחמר או לא מחברים, אבל ודאי שיש ראשונים, וככה פשט בגמרא לדעתי, שזה מנותק לגמרי. למה? כן, זה חמורו של פנחס בן יאיר. בסיפור הידוע שהוא מכר אותו לגוי, והחמור לא הסכים לעבוד בשבת. אז הגוי בא אל פנחס בן יאיר, אומר לו, מה, איזה חמור מכרת לי? אז הוא אמר לחמור, אתה משוחרר, אל תדאג, אתה שייך לו, אתה יכול לעבוד בשבת. אז זה, החמור הבין שכשהוא שייך ליהודי, הוא לא עובד בשבת. הבין. זה אגדה, אבל זה מה שזה בא להגיד. אני לא זוכר, צריך לחפש את זה. הופיע בגמרא איפשהו. אז אם אנחנו מבינים את שביתת בהמתו באופן הזה, אז מה זה אומר בעצם? שכשבהמתי עושה מלאכה בשבת, אני עברתי איסור דאורייתא. למה? כן? כי בעצם, כמו שהגוף שלי עושה מלאכה בשבת, זאת פריפריה שלי. פריפריה יותר רחוקה. אבל זאת פריפריה שלי, לכן השביתת בהמתו זה לא איסור סקילה. זה איסור דאורייתא שלא סקילה. כמו שבות דאורייתא למי שטוען את זה. או קידוש, הבדלה, לא משנה דברים. יש דיני דאורייתא מעבר לאיסור המלאכה בשבת. אוקיי? השביתת בהמתו זה גם חלק מהעניין. זה איסור תורה, לא חיוב סקילה. אז מה זה אומר? שכשהפריפריה שלי מחללת שבת, זה כאילו שאני חיללתי שבת. ואם אני חוזר לפה, אז זה בעצם הטענה. הטענה היא שכאשר אני בעלים על דבר, אז קודם כל זה אומר שיש זיקה מטאפיזית ביני לבינו. לזיקה הזאת יש כל מיני השלכות. בדרך כלל יש גם השלכות ממוניות. אם הפקרתי את ההשלכות הממוניות, הזיקה עדיין בעינה. עד שלא ניתקתי גם אותה, או בגט, או בהפקרה של הגוף, או מה שלא יהיה. ואז תהיינה השלכות איסוריות. וכן הלאה. עכשיו, אולי אני אחדד קצת יותר. למה אני לא יכול להוכיח את הדבר הזה מאיסורי הנאה? יש מחלוקת ראשונים בשאלה, האם כשיש משהו שלי שהוא אסור עליי בהנאה, נגיד אורלה, פירות אורלה, שגדלו בשדה שלי, בפרדס שלי, אוקיי? פירות אורלה, אז הם אסורים עליי בהנאה. השאלה אם הם שייכים לי. אז יש מחלוקת ראשונים, האם יש בעלות על איסורי הנאה. לכאורה זה גם משקף את מה שאני אומר כאן. לפי מה שאני אומר כאן, ברגע שאין לך אפשרויות שימוש בדבר, אתה כבר לא יכול להיות בעלים. אבל שם דווקא המצב הוא הפוך. כי מי שאומר שיש בעלות על איסורי הנאה, רגע, מי שאומר שאין בעלות על איסורי הנאה, מה הוא אומר בעצם? שאם אין לך את זכויות השימוש, אין בעלות. הוא מזהה את הבעלות עם זכויות השימוש. לא כמו שאמרתי קודם. ומי שאומר שיש בעלות על איסורי הנאה, בדיוק, לא, וזה גם לא, וזה לא סותר את, זה לא תומך במה שאמרתי קודם, לא בהכרח. כי יכול להיות שגם הזכויות הן שלך, רק אסור לך לעשות בזה שימוש. גם חזיר אסור לי לאכול, אז בגלל זה הוא לא שלי. התורה אוסר אריה ודרביה עלי. כן, רובץ על זה אריה. התורה לא נותנת לי לגשת לדבר שהוא שלי. אבל הוא שלי, מבחינת חושב משפט. מבחינת הבעלות הוא שלי. רק יש איסור לעשות בו שימוש. לכן הדיון של בעלות על איסורי הנאה דווקא קצת מאתגר את התפיסה שאני מדבר עליה כאן. טוב, בשביל זה צריך להיכנס יותר לסוגיה של איסורי הנאה, אני לא אכנס לזה כאן. מה? לצד אחד, לצד השני זה ודאי לא נכון. וכידוע, הפושי מחלוקת לא מפשינה. אתה לא עושה מחלוקות מעבר למה שאתה חייב. אז אם לשיטה אחת ברור שזה לא נכון, ולשיטה השנייה זה פתוח, סביר להגיד שגם בשיטה השנייה זה לא נכון, כי למה לעשות ביניהם מחלוקת בנושא שלא חייבים? אוקיי? טוב, זה פרשייה אחרת. בכל מקרה, אני רוצה להביא לזה השלכה מעניינת אחרת. רב שמעון שקופ שואל, מה הסטטוס של האישה כשאני מגרש אישה בתנאי, נגיד ל-30 יום קדימה? מה הסטטוס של האישה בזמן שבין לבין? אני כבר מתחיל במשנה, מה היא באותן הימים, לא משנה כרגע. רב שמעון שקופ טוען שהאישה במצב הזה היא מקודשת ומגורשת בו זמנית. היא גם אשת איש וגם גרושה. עד שבסוף ה-30 יום יש איזו קריסה של פונקציית הגל. כן? יש איזו החלטה האם היא גרושה או אשת איש. אז פעם לימדתי את זה בירוחם, את הסוגיה הזאת של מה היא באותן הימים, ואמרתי להם את הרב שמעון הזה, אז הם אמרו לי, מה זאת אומרת שהיא גם אשת איש וגם גרושה? אם אשת איש, אז היא לא גרושה. אם היא גרושה, אז היא לא אשת איש. מה? היא גם משולש וגם עגול. מה? זה שני דברים סותרים. איך אפשר להגיד דבר כזה? זה היה מבחינתי ממש מאלף, ההערה הזאת, כי אני אפילו לא העליתי בדעתי שיש פה איזושהי בעיה. אני אמרתי זה כדבר ברור, והתכוונתי לעבור הלאה בשיעור. אז עוצרים אותי, רגע, משהו פה לא הגיוני. אתה אומר שהיא גם אשת איש וגם גרושה בו זמנית. מה זאת אומרת, גם אשת איש וגם... אם אשת איש היא לא גרושה, אם היא גרושה היא לא אשת איש. גרושה פירושו מישהי שהיא לא אשת איש. מה, היא גם אשת איש וגם לא אשת איש בו זמנית? איך אפשר להגיד דבר כזה? מה שיותר מטריד היה, איך זה יכול להיות שלא חשב, לא הרגשתי בזה לבד? משהו פה יותר מדי מתרגלים להגיד דברים, ואתה לא חושב שבעצם מה שאתה אומר זה דברים מאוד בעייתיים. ואז חשבתי שם קצת, ונפל לי האסימון שבעקבותיו כתבתי את המאמר הזה על החלוט. אמרתי להם, יש לי חבר טוב שבאתי אליו פעם עם שאלה. שאלתי אותו, האם יש משהו שאין לו הפך? לא מצאתי, כאילו חיפשתי משהו שאין לו הפך. לא מצאתי שום דבר. הוא מסתכל עליי, הוא אומר, מה זאת אומרת? ליונה אין הפך. מה ההפך מיונה? או כיסא, או לא יודע, רצפה. מה ההפך מחסרים דברים שאין להם הפך? ואז עוד פעם שאלתי את עצמי, רגע, כל כך הרבה דברים ואני לא מצאתי אף דוגמה איך זה יכול להיות. ואז הבנתי שאני חיפשתי תכונה שאין לה הפך. לאובייקטים אין הפך. היפוך זה יחס בין תכונות, לא בין אובייקטים. זאת אומרת, מלוח זה ההפך ממתוק. סוכר זה לא ההפך ממלח. סוכר ומלח זה סתם שני דברים, הם לא הפכים. יש להם תכונות הפוכות. זאת אומרת, יחס של היפוך זה יחס בין תכונות, לא בין עצמים. אוקיי? נגיד שאני אומר שהתבשיל הוא גם מלוח וגם מלוח לגמרי ומתוק לגמרי. כן, יכול להיות שיש בו גם מליחות וגם מתיקות, אבל תבשיל שהוא גם מלוח לגמרי וגם מתוק לגמרי זה סתירה פנימית. לא יכול להיות. אבל התבשיל שיש בו גם מלח וגם סוכר, אין עם זה שום בעיה, נכון? זאת אומרת שבעצם היפוך זה יחס בין תכונות, לא בין עצמים. אז אם זה כך, נחזור לרב שמעון שקופ. כשרב שמעון שקופ אומר שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, ברור שאתה לא יכול להגיד שהיא גם אשת איש וגם גרושה. אבל אתה כן יכול להגיד שיש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה בו זמנית. כי להגיד שיש עליה חלות אשת איש וחלות גרושה, זאת קביעה על עובדה, זה לא נורמה משפטית. יש זיקה מטאפיזית של גרושה, ויש זיקה מטאפיזית של אשת איש. או תכף נראה. אז כן, תחשבו על החלויות כסוג של תרמילים שהאישה סוחבת על הגב. זה ששני סוגי תרמילים, תרמיל של גרושה ותרמיל של אשת איש. שני תרמילים. עכשיו, אם כל תרמיל כזה מופיע לחוד, אנחנו יודעים מה ההשלכות. נכון? אם היא אשת איש, יש את כל הכללים, למי היא מותרת, למי היא אסורה, מה צריך לעשות. אם היא גרושה, גם אנחנו יודעים, אסורה לכהן, מותרת, וכן הלאה. אנחנו יודעים הכל. מה קורה כשיש עליה את שני התרמילים? כשיש עליה את שני התרמילים, אז יש השלכות שהן השלכות מנוגדות. ואז אתה צריך להחליט מה יהיה הדין, ברמה נורמטיבית, מה יהיה הדין שיחול על האישה הזאת. אז רב שמעון שקוב מגדיר את המצב הזה כספק. היא ספק אשת איש, ספק גרושה. אבל ברור שזה לא ספק, הוא גם לא מתכוון לספק. זה גם זה וגם זה. אלא מה? הרי לא ספק אשת איש ספק גרושה, היא גם זה וגם זה. מצד הגרושה שבה היא אסורה לכהן, מצד אשת איש שבה, אחרי שהבעל מת, היא מותרת לכהן. בסדר? אז מבחינת ההשלכות, היא תהיה אסורה לכהן. למה? כי גרושה אסורה לכהן. אשת איש לא מחויבת לכהן. רק אין איסור. במקום שבו יש דין פוזיטיבי ודין נגטיבי, הדין הפוזיטיבי תמיד גובר. זאת אומרת, אם היא אסורה לכהן מצד אחד ומותרת לכהן מצד שני, בשורה התחתונה היא אסורה עליו. אסורה בוודאי, לא מספק. אסורה בוודאי. אם יש ספק על הדבר הזה, זה לא יהיה ספק ספיקה. זה יהיה ספק אחד. כן? או אם זה יהיה ספק דרבנן למשל, אם השילוב הזה יהיה בדין דרבנן, זה יהיה איסור. למרות שספק דרבנן לכולם. כי זה לא ספק, זה גם זה וגם זה. אוקיי? אבל אין שום בעיה ברמה הנורמטיבית לקבוע מה ההשלכה. ההשלכה תמיד תהיה ההשלכה הפוזיטיבית. ההשלכה הנגטיבית מתבטלת מול ההשלכה הפוזיטיבית. ולכן ברמה הנורמטיבית שאתה שואל אותי, האם היא מותרת לכהן או אסורה לכהן, התשובה היא אסורה לכהן. מצד הגרושה שבה. בסדר? אתה שואל אותי האם היא אסורה לכהן גדול, בתור אלמנה? התשובה היא אסורה גם לכהן גדול. כי בתור אלמנה היא אסורה לכהן גדול, בתור גרושה זה, כן, זה גם אסורה עליו, זה ברור. אוקיי? אז לכן, אתה שואל אם היא מותרת לעולם, הרי ספק אם היא גרושה ואשת איש. התשובה לא, היא אסורה על העולם, מצד האשת איש הבא. הגרושה היא מותרת, אבל מצד האשת איש הבא היא אסורה על העולם. אז אין שום בעיה במישור המשפטי נורמטיבי לקבוע מה הסטטוס שלה. אז תשימו לב מה קיבלנו פה. קיבלנו פה שאפשר לומר על אישה שהיא גם אשת איש וגם גרושה בו זמנית. כי כשאני אומר את זה, אני לא מדבר על ההשלכות המשפטיות. אני מדבר על המצב המטאפיזי. איזה חלויות יש לה על הגב? יש לה על הגב חלות של גרושה וחלות של אשת איש. שתיהן קיימות. אתה שואל אותי מה ההשלכות? בהשלכות אי אפשר שתהיה סתירה. לא יכול להיות שהיא גם מותרת לכהן וגם אסורה לכהן, אין דבר כזה. אבל בהשלכות באמת לא תיווצר גם סתירה. תמיד תהיה השלכה אחת שהיא תהיה הדומיננטית. היא תבלע את ההשלכה הרצסיבית. אוקיי? ואז היא תהיה אסורה לכהן, אסורה לעולם וכן הלאה. אין שום בעיה. זאת בעצם המשמעות. עכשיו, את זה אפשר לומר אך ורק אם אני מבין שהדינים בהלכה הם תולדה של זיקה מטאפיזית, של חלות שקיימת במציאות. כי אם להגיד שיש על האישה חלות אשת איש, זה בסך הכל קיצור לומר את אוסף הדינים שנוגעים אליה, אין פה איזושהי אמירה על המציאות, אז אי אפשר להגיד שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה. אבל אם אני אומר שאישה היא גם אשת איש וגם גרושה, אז אמרתי, יש עליה את שתי החלויות. עכשיו, מבחינת ההשלכות ההלכתיות, עושה את החשבון על כל השלכה, ונראה מה זה אומר. כל השלכה יהיה דיון אחר. יכול שההשלכות מסוימות נסתכל עליה כאשת איש, השלכות אחרות נסתכל עליה כגרושה. לא, לא. רב שמעון סקופ הוא גם מודע לסוג הזה של הספק. במקומות אחרים רואים, למשל בקידושין שלא מסורים לביאה. קידושין שלא מסורים לביאה, אני נותן פרוטה לאבא, ואני אומר לו, אחת משתי בנותיך מקודשת לי. ולא הגדרתי מי. אז ספק, יש ספק. עכשיו, מה קורה? כן, בדיוק. זה ספק אונטולוגי. אונטי בעצם. למה? בגלל שבמקרה הזה, אין אישה אחת שהיא מקודשת לי, רק אני לא יודע מי. אבל הקדוש ברוך הוא יודע. לא. אף אחת משתיהן היא לא האחת שמקודשת לי. כל אחת משתיהן מקודשת לי באיזשהו מובן קלוש יותר. אבל שתיהן מקודשות לי בו זמנית. במובן קוונטי כזה, קלוש. אוקיי? זה, לכן, ורב שמעון עומד על זה, ולכן הוא טוען, זה לא ספק. זה, הוא קורא לזה ודאי ספק ולא ספק ודאי. אומרת, בשפה הישיבתית, כך אומרים את זה. אבל זה, מה ש... זה לא ספק במובן הרגיל. ספק במובן הרגיל זה כשאני לא יודע, חסר לי מידע. והקדוש ברוך הוא יודע. אבל פה זה ספק במציאות עצמה. גם הקדוש ברוך הוא לא יודע מה האמת. כן, גם פה, האם היא גרושה או אשת איש? גם הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לך האם היא גרושה או אשת איש. זה לא שאתה לא יודע אם זה כך או כך. בינתיים היא גם זה וגם זה. בסדר? זה המשמעות. וזאת השלכה מאוד ברורה של התפיסה שאמרתי קודם, שההלכה רואה את הקביעות ההלכתיות, את הנורמות ההלכתיות, כביטוי או שיקוף של מצב מטאפיזי. אבל זה מתחיל מהמישור המטאפיזי. בואו, נראה לכם את זה בלשונו של רב שמעון שקופ. אלא כיוון שרוצה שאם יקוים התנאי, תהיה מקודשת מעכשיו, ולהפך תהיה כפנויה, הרי רוצה שיהיה מעכשיו עד קיום התנאי, בספק מקודשת ומגורשת. בוא נדע ספק. וכל איכי שעושה מתחילה על צד הספק, הוא קניין או זכות או עשיית איסור, באופן שיהיה מעשה כזה על צד הספק, באופן, דלפי זה עניין התנאי שעושה קידושין או גירושין, שיהיה מעכשיו, רק קידושין וגירושין קלושים, כדין הספק. וכשיקוים התנאי, אז ייגמרו לגמרי. וכשלא יקוים, ייבטלו לגמרי. אתם רואים? הוא לא מדבר, הוא קורא לזה ספק, אבל זה לא ספק. זה קידושין קלושים, כי גם אשת איש וגם גרושה בו זמנית. אז זה קידושין קלושים שזה נחלט בסוף. אם מתקיים התנאי, אז היא נהיית מגורשת לגמרי, ואם לא מתקיים התנאי, אז היא נהיית מקודשת לגמרי. זה, אבל זה לא ספק. זה לא מצב שהוא קורא לזה ספק, אבל זה לא, הוא לא מתקיים באמת לספק. מה שזה אומר לענייננו, זה בעצם שמושג, מושג התנאי, לפחות לפי לי, ורב שמעון ודאי הולך איתו, הבאתי את רב שמעון בקונטס התנאים בהתחלה, עם כל הראשונים שהוא מביא שם גם, כולם הולכים בכיוון של רי כנראה, ברמב"ם יש איזו סתירה ראינו, אבל עקרונית כולם הולכים בכיוון של רי, שבעצם מושג התנאי זה החלת חלות, מטאפיזית, לגמרי, לא לצדדים. ואחרי זה מגיע השד של רב שלמה פישר, ועוקר את החלות אם לא יתקיים התנאי. ואם כן יתקיים התנאי, אז השד עצמו מתפוגג ונעלם, והחלות נחלטת, נחלטת בטט, כן? זאת אומרת, חלות נגמרת. וזה בדיוק השיקוף של אותה תפיסה מטאפיזית שרואים פה, שמי שמגרש אישה בתנאי, בעצם הוא יצר מצב שהיא גם מקודשת וגם מגורשת, שתי החלויות רובצות על האישה, אתה יצרת פה מצב מטאפיזי. והתנאי בעצם גורם לקריסה או לכיוון הזה או לכיוון הזה. זה הניסוח של רב שמעון לשד של רב שלמה פישר. אוקיי? זה בעצם הטענה. עד כאן, בזה סיימתי את המבוא לענייני תנאים. עכשיו אני רוצה לעבור למתנה על מה שכתוב בתורה. אני מזכיר לכם את המסגרת, את הסכמה. הסדר העבודה הוא קודם כל, למדנו קצת מה זה תנאי, מהם מנגנוני התנאי. עכשיו אני עובר למתנה על מה שכתוב בתורה. למה אי אפשר לתנות על מה שכתוב בתורה? בשלב השלישי, אני אדבר מה קורה כשאתה מתנה על מה שכתוב בתורה בממון, ושם לפי רבי יהודה תנאו קיים, למרות שאתה מתנה על מה שכתוב בתורה. ובשלב הרביעי, אני אדבר מה קורה כשאתה מתנה על מה שכתוב בתורה, בנוסח שהוא לא מתנה על התורה, אלא על האדם. בממון ולא בממון, אני צריך לבדוק מה קורה שם. אז זה ארבעה שלבים, אנחנו עכשיו עוברים לשלב השני. אמרתי עד עכשיו את השלב הראשון. אז בשלב השני אנחנו מדברים על מתנה על מה שכתוב בתורה. במתנה על מה שכתוב בתורה, ראינו את הגמרא בכתובות, בדף נון וב, נזכר ברגע שוב. לא, לפני הגמרא בכתובות, קודם כל הגמרא אצלנו בפרק. זה התירוץ, למה אנחנו מתעסקים בכל זה. איתמר, אומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה, רב אמר, יש לו עליו עונה. ושמואל אמר, אין לו עליו עונה. כן. אז אני אזכיר, רגע, נזקקים פה לגמרא בכתובות. הגמרא בכתובות בעצם מביאה כך. המקדש אישה על מנת שאין לך עליי שער כסות ועונה, לפי רבי מאיר, מקודשת ויש לה עליו שער כסות ועונה. תנאי בטל והמעשה קיים, כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה. לפי רבי יהודה, היא לא, היא מקודשת, ואין לה, ואין לו עליו שאר כסות ועונה. כי בדבר שבממות נאו קיים. עונה זה מחלוקת ראשונים, אבל שאר וכסות זה חיוב ממוני, אז אפשר לעשות את זה. התנאי קיים. מעשה קיים והתנאי קיים. לפי רבי יהודה. מה? לא, לא עובר על איסור. הוא מתנה ככה, היא יכולה לא להסכים אם היא רוצה. אז המחלוקת הזאת בעצם מניחה שאי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. רבי יהודה רק טוען, כיוון שזה דבר שבממון, אז כן אפשר. אבל רבי מאיר אומר, אין הבדל, ולכן אי אפשר. זאת אומרת, לענייננו, כרגע אני עוזב את ההיבט שמדובר פה בדבר שבממון. לענייננו, זאת הדוגמה של מתנה על מה שכתוב בתורה. בסדר? מי שמתנה, על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה. כמו, על מנת שאין לך עליי הונאה, וכן הלאה. עכשיו, אומרת הגמרא אצלנו, בנון א', איתמר, אומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה, אומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה, רב אמר יש לו עליו הונאה, ושמואל אמר אין לו עליו הונאה. עוד פעם, זה מתנה על מה שכתוב בתורה, נכון? למה רב אומר שיש לו עליו הונאה, ששמואל אומר שאין לו עליו הונאה? כי הוא מתנה על מה שכתוב בתורה. ובדבר שבממון, נאו קיים. אז המקח קיים, ואין לו עליו הונאה, בדיוק מה שהוא רצה. רב אומר, יש לו עליו הונאה, למה? כי רב סובר, שלמרות שזה דבר שבממון, אי אפשר להתנות על מה שכתוב בתורה. ולכן, מה? התנאי בטל והמעשה קיים. מה זה אומר? המחר קיים, והתנאי שלא תהיה הונאה, הוא בטל. יש הונאה. אוקיי? זאת אומרת, הגמרא, לימה רב דאמר כרבי מאיר, ושמואל אמר כרבי יהודה, דתניא אומר לאישה ראית מקודשת, למנת שאין לך לשאר כסות ועונה רזו מקודשת, ותנאו בטל. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בדבר שבממון, תנאו קיים. לכאורה, הם חולקים במחלוקת התנאים של רבי מאיר ורבי יהודה. בהמשך הגמרא דוחה את זה, וזה מכניס אותנו לשלב הרביעי של הסוגיה, שנגיע עוד אליו. בסדר? אבל זה המקרה של מתנה, מקרה נוסף של מתנה מה שכתוב בתורה. לפני שאני עובר הלאה, אני רוצה לחדד יותר את המקרה, על מה מדובר כשאנחנו מדברים על מתנה מה שכתוב בתורה. הגמרא בגיטין מדף פי ד' אומרת כך, היא באה אליהו, הרי זה גיטך על מנת שתאכלי בשר חזיר. מהו? לכאורה זה מתנה מה שכתוב בתורה. הרי זה גיטך על מנת שתאכלי בשר חזיר. אמר אביי, היא. רבה אמר, אפשר, דאכלה ולקיה. מה הכוונה? ההקשר של הסוגיה שם זה הדבר שאין בידו לקיימו. זוכרים, ראינו את הסוגיה, דיברנו על זה, זאת אומרת לא ראינו, אבל ראינו את הסוגיה, דיברנו על הסוגיה, מי שמתנה על מנת שתעלי לרקיע. בסדר? שתצללי לתוך האוקיינוס, לא יודע, דברים שאי אפשר לעשות, אוקיי? אז מה קורה? דבר שאין בידו לקיימו, התנאי בטל והמעשה קיים. זה אחד ממשפטי התנאים. זה צריך להיות דבר שבידו לקיימו. זה ההקשר של הסוגיה. עכשיו הגמרא אומרת, מה קורה בהרי זה גיטך על מנת שתאכלי חזיר? אז הבעיה אמר, היא, זה אותו דבר כמו דבר שאין בידה לקיימו. חזיר, זה אסור. אז אין בידה לקיימו, זה אותו דבר. לכן תנאי בטל, מעשה קיים. רבה אמר, אפשר דאחלה ולקיה. לא נכון. בידה לקיימו, יכולה לאכול את החזיר. ותלקה. אז זה לא נכון שזה תנאי שאין בידה לקיימו. זה המחלוקת שלהם. שואלת הגמרא, מייטבי, הרי זה גיטך על מנת שתאכלי בשר חזיר. אם הייתה זרה, על מנת שתאכלי בי תרומה, ואם הייתה נזירה על מנת שתשתי יין, נתקיים התנאי הרי זה גט, ואם לא, אבי נוגט. אז מה רואים? שאפשר לתנות תנאי כזה. לרב הניחה, למה? כי רב אמר שתנאי כזה באמת קיים. לאביי קשיא. אמר לך אביי, מי סברת דברי הקולי? המני רבנני. מחלוקת תנאים, לא משנה. זה הולך כמו התנא שהוא, אני לא הלכתי כמו. בסדר? שואלת הגמרא, ותיפוק לידי מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. מה זאת אומרת? מה הגמרא שואלת כאן? אבל זה מתנה על מה שכתוב בתורה, נכון? אז בעצם מצווה שהתנאי בטל, על מי הקושייה? על רבה? ועל הבעיה? ולכן מה? גם על הבעיה. אתה בא ואומר שזה לא תנאי בגלל שאין בידו לקיימו, עזוב, זה, מה זה, תסכים עם רבא שבידו לקיימו, בגלל שזה מתנה שכתוב בתורה תנאי בטל, לא בגלל שאין בידו לקיימו. אם אתם זוכרים, קובץ שיעורים, רבי יוחנן וסרמן הביא מהגמרא הזאת ראייה, שמתנה על מה שכתוב בתורה זה לא מדין אין בידה לקיימו. זוכרים את רבנו תם והריטווה, שהם אומרים, למה התנאי בטל והמעשה קיים כשאתה מתנה על מנת שאין לך להישאר כסות ועונה? אז הוא אומר, כן, שהרי זה כמפליגה בדברים, כי אין בידה לקיימו. אז שואל עליהם, רבי יוחנן וסרמן, מהגמרא פה. בגמרא פה רואים שאין בידה לקיימו ומתנה מה שכתוב בתורה, זה שני סעיפים שונים. בסדר? הבאנו את זה כשדיברתי על המחלוקת עם רי ורבנו תם והריטווה. אז מה שהגמרא אומרת פה בעצם, שזה מתנה מה שכתוב בתורה, לכן התנאי צריך להיות פה בטל. אומרת הגמרא, לא. ושוב פעם, לא. בין לאביי ובין לרבה. זה לא הסוגיה שמתנה מה שכתוב בתורה. לגבי אין בידה לקיימו, זה מחלוקת אביי ורבה. אבל ברור שזה לא הסוגיה שמתנה מה שכתוב בתורה. למה? זה מה אומר שני תירוצים. אמר רב עדה ברי דרב איקרא, כי אמרינן מתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל, כגון שאירה כסותה ועונתה, והוא קעקר. אבל האחה, היא קעקרה. כשאני מתנה על מה שכתוב בתורה, ואני אומר לה, הרי את מקודשת גם מנת שאין לך עליי שער כסות והונאה, מי עקר את מה שכתוב בתורה? אני, כמתנה, אני רוצה לעשות קידושין בלי שער כסות והונאה. אבל התורה אומרת שקידושין צריכים לכלול שער כסות והונאה. אז מי עקר את מה שכתוב בתורה? אני, לא קשור לאישה. תנאי כזה שבו אני עוקר את מה שכתוב בתורה, תנאי בטל. אי אפשר לעשות תנאי כזה. אבל האחה, במקרה של הרי זה גיטה חמנה שתוכלי בשר חזיר, היא קעקרה. אני אמרתי לה לאכול בשר חזיר? אני רק אמרתי לה, אם תוכלי חזיר לא יהיה גט, אם לא תוכלי חזיר, כן יהיה גט. עכשיו תחליטי את, אם את אוכלת חזיר או לא. אז מי עקר את מה שכתוב בתורה? האישה. אז אם האישה עקרה, איך זה עוקר את התנאי שלי? תנאי שלי לא עוקר את מה שכתוב בתורה, תנאי שלי זה מה שאני אמרתי. אם האישה מחליטה לעקור את מה שכתוב בתורה, מה זה קשור אליי? אוקיי? אז לכן אומר רבדה ברידה רב איקה, על מנת שתוכלי בשר חזיר, זה לא נקרא מתנה על מה שכתוב בתורה. מה כן נקרא? על מנת שאין לך עליי שער כסות ועונה. למה? כי פה אני עוקר. מתנה על מה שכתוב בתורה, כשאתה רוצה לעקור תנאי שלי, זה יכול להיות רק אם אני עצמי מתנה באופן שעוקר משהו מהתורה. אם אני מתנה באופן שעוקר משהו מהתורה, אי אפשר לעשות את זה. התנאי מתבטל. אבל אם האישה אחרי זה מחליטה לה, מה זה קשור לתנאי שאני התניתי? אני התניתי תנאי, והיא תעשה מה שהיא מחליטה. אם היא מחליטה לקרוא את מה שכתוב בתורה, זה נקרא שאני יקרתי משהו שכתוב בתורה? התנאי שלי יקר את מה שכתוב בתורה? מה פתאום? רבינה, מתקיף לה רבינה. כלום כעקרה איהי, אלא לקיומי לתנאי דידי. השתקח, דאי הוא כעקר. הרי למה יחלה בשר חזיר? יחלה בשר חזיר כדי לקיים את התנאי שהוא יטיל. לא סתם החליטה בעצמה לאכול בשר חזיר. אז מה? עדיין החלטה שלה. מירה מאוד מוזרה של רבינה. כנראה מה שמתכוון לומר, זה שהאישה לא אכלה פה בשר חזיר מהחלטתה החופשית. אלא יש איזו זיקה להתניה של הבעל. אז אי אפשר להגיד שמה שהוא עשה, מנותק לחלוטין מהעקירה שקראתה אחר כך, של דברי תורה. וזה מספיק כדי שהתנאי הזה יתבטל. בסדר? מדין מתנה מה שכתוב בתורה. ולכן, צנא, זה דחוק עדיין לדעתי. אבל לכן, רבינה מציע הסבר אחר, ואני בכלל לא בטוח שרב עדה עם ההסבר הקודם, רב עדה ברידה רב איקה, לא התכוון גם הוא בעצם להגיד את זה. אלא אמר רבינה, כי אמרינן מתנה על מה שכתוב בתורה, נאו בתל, כגון שאירה כסותה ועונתה, דוודאי כעקר. אבל אחה, מי כאמר לה, לא סגיה דלא אחלה, לא תיחול ולא תיגרש. אז הוא תולה את זה בשאלה, האם זה ודאי נעקר או לא ודאי נעקר. אתם מבינים שזה מאוד מאוד דומה לניסוח של רב עדה ברית רבי קרן. אם הוא עקר, זה ודאי נעקר, ואם מי עקר? מה, אם הוא יתנה, נגיד שהוא יתנה את הקידושין בתנאי שהוא עצמו יאכל בשר חזיר. לא בתנאי שהיא תאכל בשר חזיר. זה יהיה נפקא מינה, נכון? כי לפי רב עדה ברידה רב איקה, אז זה הוא עקר, לא היא. ולפי רבינה, אין פה ודאי עקירה, כי הוא יכול אחרי זה להחליט שהוא אוכל או לא אוכל. אז זה לא מתנה מה שכתוב בתורה. אז זה לכאורה נפקא מינה. אבל אני לא חושב שהוא מתכוון לזה. לדעתי מה שאבינה מתכוון זה משהו אחר. אבינה מתכוון לומר שאם הבן אדם מקדש אישה על מנת שאין לה עליו שאר כסות ועונה, אז בעצם הוא עושה קידושים באופן שהתורה לא רוצה, קידושים חלקיים. התורה לא הגדירה קידושים כאלה. קידושים זה משהו שכולל שאר כסות ועונה. אין קידושים כאלה, אתה לא יכול לעשות קידושים כאלה. זה קידושים חלקיים. איפה מצאנו חצי קידושים? תורה הגדירה את המושג קידושים, או שאתה עושה את זה, או שאתה לא עושה את זה. אי אפשר לעשות חצי קידושים. לכן, זה נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. תשימו לב, לפי זה, או אולי לפני כן. אבל אם אני אומר, הרי את מגורשת על מנת שתאכלי בשר חזיר, גירושים הם גירושים גמורים. מה זה קשור לזה שאוכלת בשר חזיר זה איסור? לא קשור. וגם אם אני הכרתי את זה, וגם אם זה ודאי נעקר, לא אכפת לי. אבל זה לא פוגע בחלות הגירושין כמו שהתורה מגדירה אותה. היא מגורשת לגמרי. אני רק רוצה שהיא תאכל בשר חזיר בשביל שהיא תהיה מגורשת. זה לא מתנה מה שכתוב בתורה. אבל לפי התפיסה הזאת, מתנה מה שכתוב בתורה פירושו, אתה מנסה לעשות משהו באופן שהתורה הגדירה, אין דבר כזה. התורה לא הגדירה בכלל חלות כזאת. חלות קידושין זה כשזה כולל שער כסות, זה לא כנס על מי שרוצה לפעול נגד התורה, אז התורה מבטלת את מה שהוא עושה. זה לא כנס. אם אתה רוצה להכיל חלות שהיא לא החלות שהתורה הגדירה, אין דבר כזה, אי אפשר לעשות את זה. אין קידושין כאלה. איך אתה עושה את קידושין? כן, הגמרא בנזיר בדף י' א', נגיע אליה בהמשך. הגמרא בנזיר בדף י' א' אומרת, הרי אני נזיר רק מן היין. מותר לי להתאמה ומותר לי להסתפר. רק מן היין. אין דבר כזה. אז זה לא נזירות. נזירות זה משלושת הדברים. אתה לא יכול לעשות חצי נזירות. אין הגדרה כזאת בתורה. אתה יכול לנדור לאסור את עצמך מיין. נדר. זה לא קשור לנזירות. אבל נזירות מוגדרת בצורה מאוד ברורה בתורה. אתה לא יכול לעשות דבר שהתורה בכלל לא הגדירה אותו ולקרוא לזה נזירות. זה לא נזירות. אותו דבר פה. אתה לא יכול לעשות קידושין באופן כזה שהתורה לא הגדירה אותו. קידושין בלי שאר כסות ועונה. זה מתנה מה שכתוב בתורה. ושוב, מתנה מה שכתוב בתורה זה לא סנקציה. אם אתה לא עשית בסדר, אנחנו נפקיע את מה שאתה עשית. זה לא הנקודה. פשוט אין דרך לעשות את זה. תורה הגדירה קידושין באופן כזה. אתה עושה משהו אחר, תמציא הלכה חדשה, תעשה מה שאתה רוצה. בהלכה שלנו דבר כזה לא קיים. בהלכה שלנו קיימים קידושין עם כל הקומפלט. זהו, או שאתה עושה את זה, או שאתה לא עושה את זה. תחליט. אי אפשר לעשות חצי קידושין. זה המשמעות של מתנה מה שכתוב בתורה לפי רבינה. לעומת זאת, מי שאומר, הרי את מגורשת על מנת שתאכלי חזיר, גירושין שעשיתי הם גירושין כמו שהתורה הגדירה, אין פה שום דבר, לא גירושין חלקיים. אני מתנה את זה באיסור. זה מה שרבינה בעצם רוצה לומר לנו, המוקד הוא בכלל לא האיסור שבדבר. זה לא שיש איסור לא לתת לאישה שאר כסות ועונה. לא, הבעיה היא לא האיסור. הבעיה שאין קידושין כאלה. אבל גירושין כאלה, אם היא תאכל חזיר, יש גירושין כאלה, זה גירושין. אסור לה לאכול חזיר, היא תחליט אם היא אוכלת חזיר או לא אוכלת חזיר. לא קשור. עכשיו תבינו שאם זה באמת כך, יכול להיות שגם רבדה ברידה אביקה התכוון לאותו דבר. כן? תראו עוד פעם. כי אמרינה מתנה מה שתתוב בתורת נאו בטל, כגון שאירה כסותה ועונתה דהו כעקר. אבל נחה היא כעקר. מה זאת אומרת הוא כעקר? אבל הוא, כשהוא רוצה לעשות את הקידושין, הוא עוקר את התורה, כי הוא עושה קידושין חלקיים. וכשהוא אומר לה שהיא תעקור משהו, זה לא קשור לקידושין. תעקרי מה שאת רוצה. אבל לא עשיתי פה קידושין חלקיים, לא עשיתי פה משהו שהוא לא, שהתורה לא הגדירה אותו. אז יכול להיות בהחלט שרבדה ברידה אביקה, גם הוא מסכים לאמירה של רבינה. בפשט הגמרא נראה שלא, בפשט הגמרא נראה שיש מחלוקת. אני לא 100% בטוח, זה באמת, באמת מחלוקת. אם רואים את זה כמחלוקת, אז יש פה באמת שתי תפיסות שונות למושג ההתניה על מה שכתוב בתורה. מה יקרה אם אני מתנה על מה שכתוב בתורה, באופן שוודאי יקר, אבל היא יקרה? לא אני. לחשוב על סיטואציה, אני לא יודע, אבל באופן שהיא העוקרת. זה יהיה נפקא מינה. כי אם באמת החלות היא חלות חלקית, לא אכפת לי שהיא עושה את החלק הבעייתי. תכלס, אין חלות כזאת. מה אכפת לי מי אשם בזה שזה רק חלקי? אי אפשר להכיל חלות כזאת, זה לא עונש אליך. אבל אם אתה מבין את רבדה ברידה רב איקה, בתור אתה מנסה ללכת נגד התורה, לא ניתן לך. זה אם אתה הולך נגד התורה, וזה שהיא עושה משהו נגד התורה, למה זה עוקר את התנאי שלי? מה זה קשור? אבל שני הדברים האלה אנחנו נראה בהמשך, אנחנו נדבר על הקשר לסוגיית יעביד מעני או לא מעני. הבאה בתחילת מסכת תמורה מדברת על השאלה, מה קורה אם אני מנסה לעשות משהו שהוא כרוך באיסור? האם אפשר לעשות דבר כזה? רק התורה אוסרת? או שברגע שזה אסור, אז פשוט לא תצליח, אי אפשר לעשות את זה. התורה לא מאפשרת בכלל הדבר הזה לקרות, אם הוא אסור. אז זה נראה מאוד קשור לתפיסה של מה שכתוב בתורה, אנחנו נראה בהמשך אם זה כן קשור או לא קשור, יכול להיות שזה תלוי בשאלה של איך מבינים את רבינה ואת רב עדה ברי דרביקה. אני רק רוצה אולי להעיר הערה לסיום, שמחדדת יותר למה אני מתכוון כשאני מדבר על רבינה, עם החלות החלקית. דיברתי קודם, הסגרתי קודם את הדין הזה של קידושין שלא מסורים לביאה. כן? כשאני מקדש, אני הולך לאבא, ואני נותן לו פרוטה, ואני אומר, אחת משתי בנותיך מקודשת לי, בלי להגדיר מי. אז הגמרא אומרת, זה קידושין שלא מסורים לביאה. למה? נגיד שזה רחל ולאה. אסור לי לבוא על רחל, יכול להיות שלאה היא אשתי, ואז רחל היא אחות אשתי. אסור לי לבוא עליה. אסור לי לבוא גם על לאה, כי יכול להיות שרחל היא אשתי, ולאה היא אחות אשתי. אז תכלס אסור לי לבוא על אף אחת מהן מספק. וכיוון שכך זה קידושין שלא מסורים לביאה. מחלוקת אביי ורב, האם אפשר לקדש קידושין כאלה או לא? כמובן שאי אפשר לבוא עליהן, ולכן צריך לגרש את שתיהן. הקשה אם בכלל צריך לגרש או שהן לא נשואות, אז לא צריך לגרש. אבל ברור שצריך לגרש, גם אם... אביי אומר שזה קידושין. ולכן צריך לתת גט לשתיהן. מספק לשתיהן. רבא אומר, זה לא קידושין בכלל. קידושין שלא מסורים לביאה הם לא קידושין. פה אגב, זה עקוף של יעל כגם, הלכה כאביי. קידושין שלא מסורים לביאה. כן, זה הקוף של יעל כגם, זה קידושין שלא מסורים לביאה. אז הלכה כמו אביי, שהקידושין כן תופסים. עכשיו, אני אשאל אתכם שאלה. הרי ידוע, מה קורה אם כהן מקדש גרושה? קידושין תופסים. הוא עבר איסור. מה קורה אם מישהו מקדש את אחותו? קידושין לא תופסים. קידושין תופסים בחייבי להבין, אבל לא בעריות. בעריות קידושין לא תופסים. זה איסור חמור מדי. בסדר? בחייבי להבין, זה מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, להלכה אנחנו פוסקים כמו חכמים. בחייבי להבין הקידושין תופסים. למה זה לא נקרא קידושין שלא מסורים לביאה? כן. קידושין שלא מסורים לביאה. אסור לבוא עליה. אני יכול לבוא גם על אחות אשתי. מה זה, למה אלה קידושין שלא מסורים לביאה? גם על אחות אשתי אני יכול לבוא. יהיה איסור. אז תוספות אומר שם, טענה מאוד מעניינת. אני לא נכנס לכל הסוגיה כי זה רק דוגמה פה. תוספות אומר שם טענה מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, כאשר אתה מקדש, כהן מקדש גרושה, אז הקידושין הם קידושין גמורים. רק הם נעשו באיסור. האיסור לא נולד מפעולת הקידושין. גרושה אסורה על כהן. אני עשיתי קידושין, הקידושין הם קידושין רגילים, והאיסור בעינו עומד, היה ונשאר. אוקיי? בקידושין שלא מסורים לביאה, פעולת הקידושין היא זו שיצרה את האיסור. ושתי האנשים האלה היו מותרות לי קודם. רק בגלל שאני קידשתי אחת מהם, השנייה נאסרת עליי כי אחות אשתי. האיסור נולד מפעולת הקידושין. קידושין שלא מסורים לביאה זה לא קידושין כאלה שיש לי איסור אחר כך לבוא על האישה. אלא זה קידושין כאלה שהאיסור נולד מפעולת הקידושין. קידושין שיוצרים איסור על האישה הם לא קידושין. כי מטרת הקידושין להתיר לי את האישה. אם הקידושין יצרו איסור, הקידושין עצמם יצרו את האיסור. לא שאני מקדש אישה שהיא אסורה עליי בלי קשר. אלא אם הקידושין עצמם יצרו את האיסור, זה לא פעולת קידושין. פעולת קידושין אמורה להתיר לי את האישה. אז לא יכול להיות שפעולת הקידושין היא זו שאוסרת עליי את אשתי. זה לא קידושין. לפי רבא. מה היא אומר זה כן וצריך לגרש, אבל לפי רבא זה לא קידושין. אני הבאתי לזה דוגמה כשדיברתי על הדבר הזה, מקריטות. מי שמגרש אישה בתנאי עולמי, על מה שלא תלכי לבית אביך לעולם, או מגרש אישה והחוט עם גט בחוט ומחזיק את החוט אצלו ביד. אז כתוב שהיא לא מגורשת כי אין זה קריטות. הקריטות צריכה לכרות לגמרי. זאת אומרת, אם אתה מגרש את האישה, הגירושין צריכים לחתוך את הקשר ביניכם, לנתק את הזיקה ביניכם לחלוטין. אם אתה עושה תנאי לשבוע, לחודש, לשנה, בסדר, אז אחרי שנה יתברר שזה ניתק. אבל אם אתה עושה קשר שעד העולם מחייב אותה במשהו, וכל הזמן יש אפשרות שהיא תחזור אליך, אז בעצם הקשר הזה לעולם לא מבשיל, או הניתוק, סליחה, לעולם לא מבשיל. אז הגמרא אומרת, אין זה כריתות. הוא לא קרת בינו לבינה. פעולה של גירושין היא פעולה שחייבת לכרות את הקשר בין הבעל לבין האישה. אם הפעולה לא קורתת את הקשר בין הבעל לבין האישה, במובן מסוים היא אפילו יוצרת את הקשר, כי הגירושין בתנאי בעצם אומרים שמכוח הגירושין אני כל הזמן משאיר איזושהי זיקה ביני לבין האישה. אבל גירושין תפקידם לנתק אותי מהאישה. אם הגירושין יצרו זיקה ביני לבין האישה, הם לא עושים פעולה של גירושין. אותו דבר בקידושין, שלא מסורים לביאה, לפי רבה. קידושין זאת פעולה שאמורה להתיר לי את אשתי, את האישה הזאת. אם הקידושין, הפעולה הזאת עצמה, יצרה את האיסור של האישה הזאת עליי, אז זאת לא פעולת קידושין. זו פעולה שהתוצאה שלה היא ההפך מה שפעולת קידושין אמורה לעשות. כאין זה אני רוצה לומר אצלנו. כאשר אני מקדש אישה, והקידושין האלה בעצם פותרים אותי משאר כסות ועונה, זה לא קידושין. קידושין אמורים לחייב אותי בשאר כסות ועונה. אם אני ארצה איזשהו פטור צדדי משאר כסות ועונה, יכול שאני יכול לקדש אותה, ואז צריך לדון מה קורה עם הפטור הצדדי. אבל קידושין כאלה, שאני רוצה שהם יפטרו אותי משאר כסות ועונה, זה לא קידושין. התורה בכלל לא הגדירה דבר כזה כקידושין. ולכן זה לא, לכן זה מתנה מה שכתוב בתורה. עכשיו השאלה היא למה התנאי בטל והמעשה קיים, על זה דיברנו כבר, זה רי ורבינו תם. לכאורה הייתי אומר, טוב, אז אין קידושין כאלה וזהו. אז זה ראינו כבר, בגלל שרי אומר שצריך להכיל את זה בכל מקרה. רק אם לא מתקיים התנאי אתה עוקר, נכון? אתה מכיל את זה בכל מקרה. אז במצב כזה באמת מה שיוצא, שהקידושין חלים בכל מקרה, והתנאי נעקר. מה? אבל בתנאי מה אתה עושה? אתה בעצם עושה קידושין בכל מקרה. רק אתה רוצה שאם לא יתקיים התנאי, אז הקידושין יעקרו, נכון? עכשיו, אז אם ככה, אני קודם כל מכיל את הקידושין. עכשיו בוא נראה אם לא יתקיים התנאי. לא יתקיים התנאי, כי אתה התחייבת שיהיה כסות ועונה. נכון, אבל תנאי כזה לא יכול להתקיים. אז לכן אתה נשאר, הקידושין נשארים. בדיוק מה שרי אמר בתוספות בכתובות. אוקיי? זה מחזיר אותנו לשאלה שדיברנו שם. אוקיי? זאת אומרת שלענייננו, זה בעצם, מה זה בעצם הדבר הזה אומר? כאשר אתה, לפי רבינה לפחות, כאשר אתה מקדש אישה קידושין חלקיים, זה נקרא מתנה מה שכתוב בתורה. אתה עושה חצי קידושין, לא בגלל האיסור שאתה עושה. אין פה שום איסור. קידושין צריך לתת שאר כסות ועונה. בעי לא האיסור. אם אתה מתנה את זה באיסור, זה לא קידושין, זה לא מתנה מה שכתוב בתורה. קידושין, קידושין גמורים. האיסור זה האיסור. אישה תחליט אם היא עושה איסור או לא. אפילו אם היא לא יכולה להחליט, אפילו אם בטוח היא תעשה איסור. לא משנה. תכלס, אם הקידושין הם גמורים, אז אפשר להכיל אותם. תנאי, זה תנאי לחוד. אוקיי, אז עד כאן רק הגדרנו מה זה בכלל מתנה מה שכתוב בתורה, מה הציור שלו מדובר. עכשיו נצטרך לראות למה באמת מתנה מה שכתוב בתורה תנאו בטל ונמשיך הלאה.